כל אותם חיילים שלוחמים בחירוף נפש, רואים את חברים שלהם מתים. לא נמצאים בבית ימים ולילות, מתגעגעים לאישה ולילדים. זה אנשים בסיכון גבוה לחוות פוסט טראומה. ואין למדינת ישראל יכולת לטפל בכל כך הרבה אנשים. ודאי לא למערכת הביטחון, ודאי לא לצהל. ואנחנו נמצאים במצב של חוסר במטפלים, חוסר במטפלים בפריפריות על אחת כמה וכמה, ואנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד משמעותית, כי הפוסט טראומטים מתחילים לבוא 3-4 חודשים אחרי תחילת האירוע.
יכול להיות שראיתי כבר דמעות בעיניך, הרב מוק.
כן, הדברים האלה מרסקים אותי. אם אני אומר לך שיש לנו למעלה מ-100 אנשים שאיבדו את הראייה שלהם, יש לנו
חיילים?
מאות חיילים. יש לנו מאות קטועי גפיים ואיברים. אז עכשיו הם מאוד מאוד עטופים, כי עכשיו אנחנו עוד בתוך האירוע.
הם בבתי חולים, הם עדיין במרכזי השיקום, הם עוד לא יצאו אל החיים האמיתיים.
הם לא יצאו להתמודדות של החיים האמיתיים. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים בתחילתו, אני מדגיש את זה, בתחילתו של אירוע נפשי לאומי, שהפעם לא יוכלו כבר לברוח מזה.
שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של ההצפת, הפודקאסט המצולם שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו מתבוננים על אירועים מהאקטואליה ומה שקורה עכשיו ממש במדינה שלנו, אבל בעיניים של המקורות, בעיניים של הספרות היהודית. והיום נושא רגיש במיוחד בכל המובנים, מצבה של מערכת בריאות הנפש כאן בישראל, היא נמצאת כמעט בסוג של קריסה, והעובדה הזו הולכת ונהיית קשה יותר ויותר, מכיוון שבעקבות אירועי 7 באוקטובר, יותר ויותר אנשים נכנסים למעגלים האלה ומבקשים סיוע מהמדינה. איך עושים את זה? איזה כלים נותנת לנו היהדות כדי להתמודד עם סיטואציות כאלה? מדוע המדינה לא מתקצבת מספיק את מערכת בריאות הנפש? האורח שלנו הוא הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. שלום לך.
שלום לך ולצופים.
קודם כל, ספר לנו בכמה מילים על עמותת בית חם.
עמותת בית חם היא עמותה שהוקמה לפני 27 שנים, במטרה לתת מקום לאנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות, גם בתחום הטיפול וגם בתחום השיקום. כיום אנחנו עם כ-450 עובדים, עם המון מחלקות נותנים שירותים לכלל המוגבלויות, גם בהיבט טיפולי, גם בהיבט שיקומי, למשפחות שמאמצות ילדים, נפגעי טראומה מינית, כל מה שקשור בשיקום תעסוקתי, ועוד הרבה.
עד כמה העבודה שלכם הסתעפה והתרחבה מאז השבעה באוקטובר?
לאין ארוך, לאין ארוך. צריך להבין שמצב האומה נמצא בחירה. די אם אני אומר שאנחנו עם למעלה מ-500 משפחות שכול של חיילים שנפלו בקרב. יש לנו משפחות של חטופים, כיום אנחנו עם מספר עדיין עצום של 134 חטופים וחטופות שנמצאים בעזה. יש לנו את משפחות המפונים, יש לנו את המגיבים הראשונים של מד הזקה וייחוד הצלה.
יש לנו את משפחות הנרצחים ביום הראשון.
יש לנו את משפחות הנרצחים. האומה נמצאת בדאגה מאוד 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 גדולה, והאמת היא גם בסכנת קיום.
סכנת קיום?
כן. כי ברגע שיש לך 160 אלף אנשים מפונים מבתיהם, אנחנו בתחילתה של מערכה כנראה מאוד גדולה בצפון, אז אנשים נמצאים בחוסר יציבות, לא רואים איך זה הולך להיגמר, וכשיש סטרס מתמשך, אולי נדבר על כך מבחינה מקצועית בהמשך, סטרס שהוא מתמשך הרבה מאוד זמן, גורם לחרדות, לדיכאונות ולעוד הרבה דברים אחרים.
אתה רואה את זה בקליניקה? אתה יכול לשתף אותנו בסיפור או שניים רק כדי שנבין עד כמה המצב חמור?
כן, כשאת מדברת על קליניקה, אז לבית חם יש 7 מרפאות פסיכיאטריות שנמצאות בין היתר באזורים החרדים, אבל יש לנו מרכז שהוא מרכז חוסן שמקבל המון פניות טלפוניות. הקמנו לא מכבר סניף חדש באופקים שמרכז הרבה פניות, והאנשים מדברים באמת על תחושת סוף עולם, תחושה של ייאוש. לא יודעים מה לעשות עם הילדים. הילדים לא רוצים לחזור למקומות כמו שדרות, אופקים, תפרח, יישובים שהם קרובים לגבול. אנשים איבדו מקור פרנסה. תחושה שאין אור בקצה המנהרה. וההמשך של תחושות כאלה שהן קורות הרבה מאוד זמן, זה באמת איבוד השתונות. ואנשים לא יודעים איך לחזור למצבים של חיים רגילים, עם אני יודע מה היה אתמול, אני יודע מה יהיה מחר. אתן לך סיפור אחד על אישה שמתקשרת, היא במקרה גם אם חד-הורית, ותושבת, סליחה, תושבת אופקים, והיא מספרת שכאם חד-הורית, שזאת התמודדות קשה מאוד מאוד מאוד, היא אומרת, אני פשוט איבדתי כל שליטה על מה שקורה בבית. הילדים מרוב פחד נהיים מאוד אגרסיביים, לא שומעים בקולי. הבית שלי ארוס, אין לי למי לפנות. עכשיו, יש אנשים שיש להם משפחה לאיפה לברוח, לירושלים, לתל אביב, היא גם אין לה את זה. והיא גרה במקום שביום ובלילה שומעים את כל ההפצצות מעזה. מאוד 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 מפחיד. מה אישה כזאת עושה? פונה למערכת הבריאות הנפש הציבורית? התשובה שהתקבל שעוד 8 חודשים או שנה ייתנו לתור. מה היא עושה היום עם הילדים שיש להם רגרסיה? שהם חזרו להרטיב, ילדים שמגמגמים, ילדים שממצמצים עם טיקים. מה היא עושה היום?
מה?
אין למדינה תשובה. ואז היא פונה למרכזים כמו של בית חם. אבל גם אנחנו סובלים מחוסר מאוד גדול של מטפלים, במיוחד בפריפריה, כי אין מטפלים למדינת ישראל. צריך להבין, מדינת ישראל, תחום בריאות הנפש הוא חצר אחורית כבר 70 שנות מדינה. עכשיו, נעשתה רפורמה ב-2015. לא הזיז הדבר במיוחד בנושא שנקרא תורים. לא התקצרו התורים, נכון שיש שירות יותר נרחב, אבל אנחנו גם לא מייצרים מטפלים.
אני רוצה רגע לחזור איתך למקורות היהודים. יש לנו במקורות שלנו אירוע נפשי בכזה סדר גודל, כזו טראומה מטלטלת?
אני חושב שיש כמה אירועים שנדבר עליהם. אולי תבחרי איזה אירוע ככה הוא מספיק משמעותי. ביציאת מצרים אנחנו יודעים שבני ישראל יוצאים ממצרים כדור של עבדים. כדור של עם שאין לו רוח לחימה. עד דכך אני אומר לך שאני חושב שזה כתוב במלבים, אבל אם אני טועה, אז סליחה מכבודו של אותו רב שאמר את זה, שהקדוש ברוך הוא הוביל את בני ישראל 40 שנה במדבר, עד תום כל הדור ההוא, כי זה דור שלא יכול ללחום, זה דור של עבדים. הדור הזה היה צריך להסתיים, ולעבוד דור חדש עם רוח לחימה, שיכול ללחום מלחמות כמו מלחמת המלאק, ומלחמות מאוד 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 קשות.
להיכנס לארץ כנען ולכבוש אותה.
יפה. ביציאת מצרים, כשהם התהלכו במדבר, ופעם אחת אין להם מים, ופעם אחת הם סובלים מרעב, והעם כולו מתלונן למשה ואהרון, היו מצבים לאומיים של דברים מאוד 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 קשים. ידוע שבפטירת המנהיגים, בפטירתו של משה, בפטירתו של אהרון, היה אבל גדול מאוד. תחושה של איך ממשיכים מכאן. אני חושב שיש עוד מקרים שהיו בעיקר במלחמות ישראל, שבמקורות מלחמת המלאק הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה. ושם אנחנו שוב רואים את הנקודות של מה נתן חוסן נפשי.
מה?
ואיך התורה מצווה שמי שאין לו את החוסן הנפשי הזה, שילך הביתה. אנחנו יודעים שבמלחמות מצווה, התורה אומרת שמי שלמשל נשא אישה, או בנה בית חדש ולא חנכו, או נטע כרם ולא חיללו, ישוב אל ביתו. ויש שם עוד פסוק שאומר, מי שירא ורח הלבב ישוב אל ביתו, ולא ייתן מורח בלב העם כולו. זאת אומרת, אנחנו פה רואים את הנקודה שהיא מאוד חשובה לימים אלו, שכשאנחנו רוצים שהחיילים בחזית יוכלו ללחום, הם צריכים רוח. אי אפשר בלי הרוח. והרוח הזאת זה הנפש. אז לשאלתך, איפה יש לנו את הנפש במקורות? יש לנו בהרבה מאוד מקומות, אני יכול לתת עוד דוגמאות.
חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון, אסון, קטסטרופה. יש לנו הרבה מאוד אירועים קשים. אגב, גם במדבר, כשאתה מתאר, זה לא אותו דבר. כי אין שם משלמים בנפשם בצורה כזו, אבל אחרי חטא המרגלים, באסון הכבד בעצם למתי המדבר, שאומרים להם, אתם תסתובבו פה עכשיו עוד 39 שנים, ולא תוכלו להיכנס לארץ. רק שבו בנפשכם, אנשים שיודעים שהם מסתובבים 39 שנים במעגלים, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, ממש כמו בשיר, הולכים ככה וצריכים ככה לעבור, זה טראומה נפשית מאוד מאוד קשה, והיא באמת הולידה הרבה מאוד במצבים בעייתיים, כמו סיפור קורח ועדתו, וכל מיני סיפורים קשים כאלה.
בהחלט,
שבאים מתוך הסיטואציה הזו.
אבל מה שאת מרימה לי להנחתה, זה באמת לשאלה איך מתמודדים. כי תראי, אנחנו יכולים לשבת פה, ולדבר הרבה מאוד זמן על הבעיות, ולשאות במרחב הבעיה. אנחנו צריכים רגע לחשוב על פתרונות. ומה עושים? בכדי לרומם את רוח העם.
ואנחנו גם מנסים בהצפת הזה שלנו לבדוק האם אפשר לשען על משהו מתוך המקורות היהודיים בהקשרים האלה.
בהחלט. אז אני חושב שאחד הדברים שאפשר להישען עליהם, זה הנושא של הבנה של חיפוש משמעות בתוך העניין. כי אם, כמו שאת אומרת, אני מסתובב 38 שנים במדבר, מבלי להיות יכול להיכנס יום אחד לארץ, זאת אומרת שהוא סבל ללא כל משמעות.
נכון.
סבל ללא משמעות מביא על אדם חשיבה שהיקום נגדו, אלוקים נגדו, כל מיני מחשבות שלא תורמות לצאת ולהתרומם מהדבר. מידך, כשאנחנו מחפשים משמעות לתוך מה שקורה עכשיו, ואנחנו מוצאים את המשמעות הזאת, מכאן מתחילה הגאולה שלנו. כי ברגע שאדם נתפס למקומות הנמוכים, אכלו לי, שתו לי, שונאים אותי, יש אנטישמיות, למה נולדתי? אתמול אישה שואלת אותי, בדיון בשולחן עגול, שהיו שם אנשי ימין ושמאל, אנשים בעיקר, אני חושב שאני הייתי החרדי היחיד שם, ואישה אחת אומרת לי, תשמע, כשקרה האירוע הזה לא הייתי בארץ. והיו מחשבות, לחזור לארץ, לא לחזור לארץ, מרחוק הכל נשמע מאוד מאוד קטסטרופלי, ושאלתי את עצמי, האם יש לי יכולת להגן על ילדיי בארץ הזאת? ושאלה שנייה ששאלתי את עצמי, למה להיוולד יהוד... למה נולדתי יהודיה? איזה
כך.
added value יש לי בזה שאני יהודיה? אני בין כה וכה רחוקה ולא שומרת כלום. ולהיות יהודי, בעולם כל כך אנטישמי, למה אני יהודיה? למה הסבל הזה? אני לא יכולה להגן על הילדים שלי בארץ המובטחת שלי. אז למה כל הדבר הזה? לא עניתי לה. נתתי לה שהשאלה תהדהד אצלה. אמרתי לה, את שואלת שאלה מצוינת, למה את יהודיה? למה יש אנטישמיות? למה סובלים, למה שונאים אותנו כל כך הרבה שנים בעולם? ואנטישמיות לא התחילה היום. זה התחיל בשם בנוח. לכן זה נקרא אנטישמי. אנחנו עם נרדף. עכשיו אני שואל אותך, אם אין לך שום הסבר למה אנחנו נרדפים, איך אדם יכול לחיות עם שאלה כזאת?
נכון.
ואז באמת באה השאלה המאוד מוצדקת, אז למה אני יהודי? למה נולדתי לאומה שתחליטה לסבול? וזאת מצוקה נפשית הכי גדולה שיכולה להיות. אדם שאין לו תשובה לשאלה, זה חיים שאי אפשר לחיות אותם. כי אדם חייב תשובות לשאלות, ובמיוחד אדם שסובל. את יודעת, אני פגשתי, אני אספר לך סיפור. פגשתי, אני הרבה נמצא, לצערי, גם בכנסת, בנושאי חקיקה. ודווקא היו לי הצלחות לא קטנות גם לאחרונה. אני חייב מאוד לשבח את המוסד לביטוח לאומי שנתן מיליארדים לנושא בריאות הנפש, ממש, הוא כל שבוע יוצא בכל קורא חדש בנושא של טיפול בבריאות הנפש. ואני פוגש שם את משפחות החטופים שנכנסים לוועדות ומשמיעים את קולם. ואחד ההורים שיש לו ילד שם, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע כלום על יהדות, אני לא שומר כלום, אני מאוד 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 רחוק מהעניין הזה. אבל דווקא האירוע המטלטל הזה, ודווקא אחרי הגל הראשון של החזרת השבועים, חלקם, התעוררתי לשאלה, מדוע החזירו אותה ואותו ולא את הבן שלי?
איזו שאלה קשה.
וזו שאלה שמטרידה אותו ברמה שמתחיל להרער אצלו את השאלה הקודמת, למה חטפו את הבן שלי ולא אותי, גם אני הייתי שם. כלומר, דווקא המציאות הזאת שאנשים חיים עם שאלות, בלי תשובות, או עם סבל בלי משמעות, זה אחד מייסורי הנפש הגדולים ביותר שיש, שהם לא נחשבים למחלות נפש, אבל זה דברים שמאוד מאוד מייסרים.
אז חלק משמעותי בטיפול שלך, הוא לנסות לעזור לאנשים למצוא משמעות גם בקטסטרופות הכי גדולות שקורות להם?
למצוא משמעות ולהיאחז בעוגנים, בעיקר שקשורים ברצף. כי אני אסביר, אחד הדברים שגורמים לאדם לחרדה, זה המציאות שהוא לא יודע מה הולך לקרות מחר. כי מה ששומר על הנפש שלנו יציבה, זה המציאות שאני יודע מה היה אתמול, אני יודע מה היה מחר, קוראים לזה רצפים. ברגע שהרצף נשבר, והוא נשבר בהרבה מאוד תחומים, אז האדם, נפשו לא יודעת מה ילד יום. ולכן, כשאדם נתפס לעוגנים, עוגנים יכול להיות קהילה, עבודה, משפחה, סדר יום, ודווקא כן הבית שלך. אני ראיתי מאוד מאוד בשלילה, את המציאות שאחרי הבריחה הגדולה מיישובי הדרום, אנשים פשוט היו במרכז 3 חודשים, לא חזרו הביתה, והם לא הבינו שהם רק מבחינה נפשית מראים לעצמם, כי אדם צריך בסוף היום לחזור למקום שלו. כי זה העוגנים שמאפשרים לו להמשיך את חייו. להמשיך להיות פליט בארצך נב ונד, כללת קין, זה לא משהו שיכול להמשיך.
כן, אבל יש שם בעיה ביטחונית. הם באמת כאילו בין הפטיש לסדן במובן הזה.
במקומות שיש בעיה ביטחונית אמיתית, את צודקת מאוד. אבל אני אתן לך איזשהו נתון. מה המקום המטווח ביותר שהיה מהדרום? ברוך השם זה הפסיק.
אשקלון.
אבל, אשקלון. אופקים, כמה אזעקות היו באופקים? כמה נפילות היו באופקים?
אתה אומר, ולמרות זאת, אנשים לא חזרו הביתה מהפחד.
אנשים לא חזרו הביתה מהפחד, אנשים באשקלון נשארו, אנשים באופקים פונו,
ואתה אומר,
ולא חזרו הביתה.
דווקא עדיף לכם לחזור, כי זה נותן איזושהי תחושה של עוגן.
תחושה של עוגן, של שליטה, של זה מאחורינו. כי הרבה פעמים מה שקורה באירועים טראומטיים, וזה אנחנו עושים בנועל חרדה, אנחנו מאפשרים לבן אדם להבין האירוע הסתיים. זה נגמר. אוקיי? וכשאתה...
לא ייכנסו, טפו טפו, כן, לא ייכנסו מחבלים.
לא ייכנסו מחבלים, הסכנה חלפה, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים עם נפגעי חרדה. היכולת רגע להחזיר אותם למציאות, לכן אנחנו הרבה פעמים אוחזים אותם, שואלים אותם שאלות של איפה אתה נמצא עכשיו, על מה אתה חושב עכשיו, מה אתה עושה עכשיו, כל מיני שאלות שקשורים ברגע להחזיר אותו לכאן ועכשיו, בכדי שהבן אדם יבין שהאירוע נגמר. וכל האפשרות הזאת כביכול לתת למפונים, להמשיך להיות בבתי מלון. אני מדבר שוב לא על מקומות שהם מסוכנים, זה חוטא למטרה.
חוטא למטרה.
חוטא למטרה.
עדיף להם לחזור כמה שיותר מהר הביתה. לעובדה שאתה מטפל שמגיע מרקע חרדי, יש לזה ערך מוסף?
אני הייתי רוצה לשנות את השאלה שלך.
אוקיי.
אתמול נשאלתי שאלה בעיניי רגע מזעזעת. האם לעצם היותך חרדי, אם חס וחלילה היה לך שכול במשפחה, אם זה היה פחות כואב לך מאשר שכול במשפחה חילונית? שאלתי, למה, מאיפה המקום של השאלה הזאת? זה כאילו נשמע שאלה קצת מטומטמת. שכול זה שכול, ילד זה ילד, אמא שילדה ילד, זה ילד, זה ילד, זה ילד, כאילו...
לא, כי אנחנו רואים הרבה פעמים משפחות, זה קורה עכשיו, אנחנו רואים הרבה פעמים משפחות דתיות שאומרות, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך.
לקחת לי את המילים מהפה.
כן.
אומרת לי אותה אחת...
אז אני נשמע כאילו האמונה יש בה משהו, יש כאב, אבל האמונה יש משהו שמחזק את הנפש גם ברגעי הכאב.
יפה. אז אותה אחת ידעה לצטט את מה שאת אומרת, והיא אומרת לי, אבל אתם אומרים... השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. זה נראה שאתם לוקחים את זה בנושלנטיות כזאת.
מבורך, אתם מברכים אחרי אובדן.
נכון. כי כפי שכתוב במשנה, חייב אדם לברך על הטובה כשם, על הרעה כשם שמברך על הטובה. למה? כי אין רע שיכול לצאת מאת האלוקים. אלוקים הוא כולו טוב, ולא יכול לצאת ממנו רע. אנחנו יודעים שזה כואב לנו, זה לא רע לנו, זה כואב לנו. תראי, אני באתי אח. אח שהיה חולה סרטן, תרמתי לו 100 עצמות, הוא נפטר 12 ימים אחרי שתרמתי לו את 100 עצמות, אני הייתי נער צעיר, הייתי בן 16, זה היה מאוד מאוד טראומטי, הייתי גם בשעת יציאת הנשמה, היה מאוד טראומטי בשבילי, הוא היה חולה סרטן 4 שנים, והייתה תקווה מאוד גדולה, שהנה אני זוכה לתת לו 100 עצמות מהגוף שלי, וזה יחיה אותו ויהיה טוב, ובסוף הוא נפטר, אוקיי? ואני זוכר שבשנה ה-30 לפטירה שלו, אבי ביקש לאסוף את כל הילדים, והוא בכה שם כמו ילד קטן. ואני כזה חשבתי, וואלה, אבא, 30 שנה, די. לא שאלתי אותו כמובן, אבל זאת הייתה המחשבה בלב. והתשובה היא שאף אחד לא יתנסה, אבל ילד לא שוכחים לעולם. כשאנחנו באים ואומרים, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך, זה בדיוק מה שהזכרתי קודם. זה חיפוש המשמעות למה זה קרה. כי אם אין לי משמעות, כי אני לא מאמין שהוא נתן, ואני לא מאמין שהוא לקח, ואני לא מאמין שיש לו סיבה למה הוא לקח, אז אני חי בעולם שאי אפשר לחיות בו, כי הוא עולם נורא אכזרי. הוא עולם שאנשים פה באים לסבול. כמה אנשים בסביבה שלך את מכירה שסובלים מאיזושהי מחלה? סכרת, לחץ דם.
לא מעט.
יפה. אז מה, העולם הזה כולו נועד בשביל לסבול? זה נשמע לך הגיוני? אני אתן לך את המשל שאני נותן תמיד בהרצאות. בואו נתאר לעצמנו שחברת אפל, או כל חברה אחרת גדולה, מייצרת סדרת טלפונים, מחשבים, טאבלטים, סדרה של עשרות מיליוני פריטים. ובכולם יש באג. זאת הייתה כוונת החברה? או שאולי... כאילו יש באג מכוון, שאחרי חצי דקה השיחה ניתקת. לא יכול להיות, נכון? אם אנחנו רואים כל כך הרבה סבל בעולם, יכול להיות שאלוקים ברא את כל העולם שאנשים יסבלו פה? זה נשמע הגיוני?
אבל כנראה שכן.
אז בטוח שלא. ופה נכנס סוד האמונה.
למה? אתה יכול להגיד שמתוך הסבל מתגלה המשמעות.
הסבל מביא למשמעות. אתמול בדיוק באותה ישיבה שישבנו, הביאו בשם הרב זקס.
שהיה הרב הראשי של בריטניה, נזכיר, כן.
נכון. מדרש מאוד מעניין. מדרש של אברהם, שקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לך מארצך, או ממולדתך, או מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, וזה ניסיון מאוד 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 קשה. הוא לא הניסיון הכי קשה, כי הניסיון של העקדה היה הניסיון הכי קשה. אבל זה ניסיון קשה, לעזוב בית, שכונה, אישה, ילדים, פרנסה, חברים, ולך לך לאיפה? אל הארץ אשר אראך. אני אפילו לא אומר לך לאיפה ללכת. אין לך אפילו... אז רגע, אני צריך לתכנן את עצמי לאיזה מסע, לכמה זמן, כאילו, הכל לוט בערפל. וכתוב במדרש שבדרך הוא ראה ארמון, והוא ראה שיש אש בארמון שמחלה את הארמון. ואברהם מסתכל על הארמון ושואל את עצמו, יש בעל הבית לבירה? הארמון הזה שייך למישהו? אז למה הוא נשרף? אז למה לא מחבים אותו? ואלוקים מציץ ואומר, כן, יש אדון לבירה. אברהם אבינו נקרא אברהם העברי כי הוא גילה את בורו והוא היה מעבר אחד של העולם וכל העולם היה מעבר השני. צריך להבין שלא ניתן לחיות ללא משמעות והאמונה היא זו שמאפשרת לנו את זה. אבל כשאנחנו חיים בארמון והכל סבבה לנו, אז אנחנו במצב של וישמן ישורון ויבעת. אנחנו פשוט שוכחים את בוראנו, אנחנו שוכחים שיש אדון לבירה.
אבל הרב מונק...
כשיש שריפה,
כן.
אז אנחנו מתחילים לחשוב. השביעי באוקטובר, זה השריפה.
כן.
שמתחילה לנענע ולעשות לנו שייקינג, מה קורה פה? למה הוא כן והוא לא? היו שם, את יודעת כמה אנשים במסיבה, כמה נערים ונערות?
3,000.
יותר. כמה הרוגים היו שם?
370, אני חושבת.
למה דווקא הם? אני רוצה להדהד את השאלה הזאת, למה דווקא הם?
מה אתה אומר להורים?
זה לא יכול להיות מקרי. להורים שלהם אני אגיד, אחרי שהילד כבר לא פה, תשמחו שהוא מת על קידוש השם. כי כתוב במדרש שמי שמת על קידוש השם, כלומר שגוי הרג אותו בגלל שהוא יהודי, הקדוש ברוך הוא לוקח את היעלום הזה ומשבץ אותו בבגדים שלו. אני לא אומר להם, חס וחלילה תשמחו. אבל כשזה כבר קרה, ואתם יודעים שהיקיר שלכם הולך להיות יעלום בבגדו של הקדוש ברוך הוא, תשמחו שהוא מת על קידוש השם. אני רוצה לספר לך סיפור.
כן.
אם אפשרי.
כן, כן.
מאחת הידידות שלי, שהייתה הייתי באיזשהו מסע, שהלכנו לעשות איזושהי שליחות, והבן הגיבור שלה, היה זה ש... החזיר את הרימונים שנזרקו לעבר אותם חיילים, קבוצת חיילים שהיו בתוך המיגונית. הוא הצליח להדוף, אני חושב, 7 רימונים חזרה, והשמיני פגע בו והרג אותו. ואני בקשר רציף איתה.
עם אמא שלו?
עם אמא שלו. אישה גדולה, באמת אישה גדולה, וגם עם בעלה. ובאחד המפגשים, אני... שואל אותה, אוקיי, נגמרה השבעה, נגמר השלושים, כולם עטפו אתכם. היו אלפי אנשים שם, בשבעה. מה מחזיק אתכם? והיא אומרת לי, מה שמחזיק אותנו, זה הגבורה של הבן שלנו. כלומר, היא לקחה אובדן של בן, ומצאה את המשמעות שבו. הגבורה של הבן שלנו, שהציל חיים של אנשים, הוא מת והקריב את חייו בשביל להציל אנשים אחרים. זאת משמעות. וכשאתה יש לך משמעות לסבל שלך, זה נותן לך כוח. וזה מה שכל האומה שלנו צריכים לשמוע את ה... את הפודקאסט הזה, ולהבין, אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, אני לא מדבר על מי שיש לו דברים שהם קליניים, חרדות קשות, דיכאון מג'ורי, או דברים אחרים, אבל משהו שירומם טיפה את הרוח, זה העניין הזה. לחפש את המשמעות ולהתחיל לשאול שאלות את עצמנו. כי ברגע שאתה מחפש את השאלה, אתה חייב למצוא תשובה. והתשובה היא המנחמת. היא זו שמסבירה למה.
אבל אנשים שהם לא אנשים מאמינים. אנשים שהם לא אנשים מאמינים. אתה אומר להם, אני מבינה מה שאומר, ואמרת לי את זה בדמעות, לפחות, תגידו, לפחות הוא מת על קידוש השם. יש אנשים, אני אומרת לך את זה במחילה, הרב מונק, שמבחינתם, לא רק שאין לזה משמעות, המשפט הזה מת על קידוש השם, זה עלול אפילו להרגיז אותם. זה עלול אפילו להרגיז אותם שהם איבדו את הבן שלהם על קידוש השם.
אז קודם כל אני מצטער שזה מרגיז אותם, אבל אני רוצה להגיד לך שעם המציאות אי אפשר להתווכח.
כי יש אנשים שיגידו לך אחרי 7 באוקטובר, אין אלוהים. על איזה קידוש השם אתה מדבר?
אני אגיד לך. הילדים האלו שמתו, הם מתו כי הם יהודים. הם לא מתו משום סיבה אחרת. החמאס לא בחר לנסוע למצרים, שדרך אגב המנהרות שלא מגיעות למצרים, והוא היה יכול להפנות את הקנים לשם. לא מדובר פה במתקפת טרור של מישהו פסיכוטי, שמתחיל לראות לכל כיוון מתוך פסיכוזה. מדובר על תוכנית שנתית ארוכה מאוד. 20 שנה מכינים את היום הזה, של אנחנו נרצח את היהודים. ואנחנו יודעים שהיה לנו נס גדול פה, כי הדבר הזה היה צריך לצאת מצפון ומדרום ומהמרכז בו זמנית. ואז היינו בסרט אחר לגמרי. אז למה הם מתו? לא על קידוש השם, הם מתו כי הם יהודים. אז קודם כל זאת מציאות שאי אפשר לשנות אותה. דבר ראשון, אני רוצה לחלוק איתך. אני לא מאמין שיש אדם אחד במדינת ישראל שאפשר להגיד עליו שהוא אדם לא מאמין. ואני אספר לך מה שקרה באחד האולפנים פה. ישב אדם ביניי להסיר את הכובע בפניו. שהם היו בממד, והצליחו המחבלים לרצוח את אשתו, לרצוח את בנו, והוא וביתו היו פצועים קשה. והוא אמר במילים האלה, אני מצטט אותו, אני לא מאמין בו, הוא לא קיים, אבל אני מודה לו בכל רגע.
וואו.
הייתכן שאתה מודה למישהו שהוא לא קיים? ולכן אני אומר שהנפש היהודית, once נולדת יהודי, יש לך נשמה תאורה, יש לך נשמה קדושה, גם אם אתה לא מכיר בזה, ולא הכירו לך את הנשמה שלך, אולי אפילו לקחו ממך את זה, כמו שלקחו את זה מהעולים בראשית שנות המדינה, שפשוט ניסו להשכיח מהם את כל העניין הזה של יהדות, זה נמצא בך, אתה יהודי, אי אפשר את הזהות היהודית להתארטל ממנה, זה חלק ממך. ולכן אין אדם לא מאמין.
אבל יש המון אנשים שיחסו מאוד על אלוהים עכשיו.
אני רוצה... קודם כל זה טוב. זה טוב. זה התחלה טובה.
לחוס?
כן. כי כל שלבי האובדן על פי הפסיכולוגיה, אנחנו יודעים שיש 5 שלבים של אובדן, ואחד השלבים זה כעס. ואחד השלבים זה מסע ומתן. אחרי שלבי ההכחשה, זה לא אמיתי, זה לא קרה. ברור שצריך לשאול שאלה. וכי את חושבת שאדם שהוא חרדי, הוא בא לאמונה, אין לו שאלות על אלוקים? היה אחד בהיסטוריה שלא שאל שאלות על אלוקים. דוד המלך. אהרון, מתו שני בניו, וידום אהרון.
נכון.
לא שואל שאלות.
זה מדהים המשפט הזה.
אבל זה אמונה שהיא לא קשורה לדורות שלנו.
זה נורא קשה להורה לקבל את זה כשמדובר בבן הפרטי שלו.
סיפרתי לך את הסיפור על אותה אישה. אני יכול להגיד גם את שמה, קוראים לה גברת שירה שפירה, אישה באמת ענקית. שנפטר לילד חייל, כמו כל חייל אחר שנפטר, שמת, שנרצח. שאלת הנרטיב, איזה סיפור אני מספרת לעצמי?
אמא של הנר.
אמא של הנר.
הנר שפירה זיכרונו
לברכה. הנר שפירה, נכון. השאלה של איזה סיפור אני מספרת לעצמי? זה שם המשחק. אני הייתי שם לנחם כמה פעמים, אבל באחד הפעמים הייתה שם מרים פרץ.
שאיבדה שני ילדים.
שאיבדה שני ילדים. ומסתובבת בכל בתי השכול, ואומרת להם, יש שתי ברירות איך לקחת שכול. ליפול לשכול, או לקום מהשכול. אדם יכול לבחור בכל רגע נתון, איך לקבל את כל מאורע חייו. אני לא אומר שהוא לא יהיה עצוב. גם אמא של הנר וגם אבא של הנר עצובים מאוד.
אכולי צער, בוודאי.
אבל השאלה, מה הנרטיב ומה הסיפור שהם מספרים לעצמם, ולאיפה זה לוקח אותם?
רב מוק, למה בחרת לעסוק בטיפול?
אני לא בחרתי. זה קצת הסללה של... אני הייתי עסוק הרבה מאוד שנים בחינוך. המקצוע הראשון שלי והתואר הראשון שלי זה בחינוך מיוחד. אני מאוד אוהב את ילדי החינוך המיוחד, עד כך שברוך השם הקדוש ברוך הוא הביא לנו 9 ילדים מקסימים, 8 בנים, בת אחת ושלישיית בנים בסוף מתוך 9. וכעבור שנים אשתי ואני החלטנו שאנחנו מאמצים ילדה שהיא תסמונת דאון, היא ננטשה בתל השומר בגיל חודש, ואנחנו אימצנו אותה, היום היא בת 4.5, ואנחנו רובים ממנה נחת. בלתי תתואר, ממליץ לכל מי שרוצה נחת לאמץ ילד תסמונת דאון. וזה ההתחלה שלי. בשלב מסוים, אבי שהקים את בית חם ועובד כבר למעלה מ-50 שנה בבריאות הנפש,
שמו?
הרב שמואל מונק, אדם היום כבר מבוגר, קרא לי ואומר לי, תראה, בריאות הנפש זה לא נושא נוצץ שכולם מתנדבים לעסוק בו, אבל הוא כל כך נצרך, אנשים שם כל כך סובלים. התחלתי מפעל שאני כבר מקיים אותו המון שנים. בוא תצטרף אליי.
בית חם.
בית חם שמו. ובאתי, ומאז אני שם כבר 22 שנים, ולא מצטער על שום יום שכאילו החמצתי משהו אחר בחיים.
הזכרת קודם לכן את העובדה שאתה מופיע בוועדות בכנסת, ואתה גם זועק בוועדות בכנסת, ומאז השבעה באוקטובר אתה זועק עוד יותר חזק בוועדות בכנסת. בוועדות בכנסת. מה מדינת ישראל לא נותנת לאזרחים שלה בתחום של בריאות הנפש?
לצערי, התשובה חד משמעית הרבה מאוד לא נותנת. אני תמיד מסתכל למציאות. אם היום נער נערה, גבר אישה, שצריכים טיפול נפשי מכל סוג שהוא, אם זה טיפול פסיכותרפויטי אצל פסיכולוג, עובד סוציאלי קליני, או טיפול פסיכיאטרי, ממתינים בממוצע בין 6-8-10 חודשים, לא תקין. כי ילד, נער נערה, שפרצו אצלם סכיזופרניה, שהם נמצאים במצב פסיכוטי קשה, הם לא מסוגלים להמתין את הזמן הזה. ואז בחלופה, בהיעדר טיפול בקהילה, מה עושים? הולכים ומאשפזים אותם. עכשיו חלקם, אני לא מדבר...
בבתי חולים פסיכיאטרים.
כן, עכשיו חלקם לא צריכים להיות שם. אדם עם חרדות ודיכאונות קשים לא אמור להיות בתוך בית חולים פסיכיאטרי. זה לא מתקן שאמורים להיות בו. הקהילה צריכה להציע את כל השירותים, אבל בשביל לתת שירותים צריך מטפלים. ומאחר והמקצוע הזה הוא מקצוע בהכחדה, תביני, אני לא יודע כמה רופאים כרגע בבתי ספר לרפואה הולכים להתמחות בפסיכיאטריה. והמדינה ניסתה לעשות. ניסו לעשות כל מיני מענקי מקצוע, מענקי מקצוע לפריפריה. לא עובד. המדינה חייבת לשבת על המדוכה ולשאול את עצמה, איזה שינוי מהיסוד אנחנו עושים כדי שבריאות הנפש לא יהיה תמיד בתחתית הרשימה. ולצערי, בריאות הנפש תחתית הרשימה. דיברנו קודם בתחילה על הרוח הלחימה. תראי, אני מדבר עם חיילים שחזרו משם. הם חיים ביקום מקביל, תאמיני לי, אנחנו יושבי האולפנים, סליחה שאני ככה, אנחנו לא מבינים באיזה סרט הם נמצאים.
למה? באיזה סרט הם נמצאים?
הם נמצאים בסרט של לשמוע יריות 24 שעות, זמזום של רחפן, עוד רגע אני מת, הם חיים את המוות 24-7, 4 חודשים כבר. יוצאים לאפטרים.
וכשהם יוצאים הביתה, זה הולך איתם?
ברור. הם לא בבית בכלל. נשים מתלוננות שבעלי חוזר הביתה, אבל הוא לא פה. הוא יושב בשבת על הספה, אבל הוא בכלל לא שומע שיש לו משפחה מסביב. ההורים ידעו את הסמכות הרות כלפי הילדים. כלומר, קורים דברים נוראים. ובכל זאת את רואה, בכל הסרטונים שאת רואה שיוצאים מעזה, מה את רואה? מה הנרטיב?
מה הסיפור? חיילים שמחים, רוקדים.
חיילים שמחים, רוקדים. אנחנו פה, אנחנו רוח לחימה. רוח איש תכלכל מעשהו. הרוח, זה מה שמרים אותנו. הגוף של הבן אדם, זה כולה איזשהו כלי, שגם הוא מתבלה עם הגיל. אבל מה שמחזיק את הבן אדם, זה הרוח.
למה לדעתך מדינת ישראל לא מבינה את זה? אתה אומר, ואתה לא היחיד שאומר את זה, הרבה מאוד פסיכיאטרים מתריעים מפני האסון הזה, אומרים, אנחנו צפויים לאסון ברמה הנפשית. למה מדינת ישראל לא מבינה את הכוח הגדול של הרוח? למה הפסיכיאטריה היא בחצר האחורית?
אני אסביר. יש חשוב ויש דחוף. עכשיו אני שואל אותך שאלה, יש לנו פה שתי אנשים חולים. אחד, נחתך לו הרגל, זורם לו דם, עוד כמה דקות הוא לא יהיה איתנו. ולעומת זאת, יש מישהו בדיכאון מג'ורי ששוכב במיטה. מי נתפס בעין כיותר בסכנת חיים?
זה שרגלו נחתכה.
זו שרגלו נחתכה. כלומר, כיוון שבריאות הנפש הוא לא דבר מוחשי, אז אנשים פחות שמים עליו דגש. אני אתן אפילו דוגמה ממה שקרה עכשיו, עם למעלה ממיליארד דולר שהגיעו תרומות מיהודי ארצות הברית. המקסימים הנפלאים האלה. למה הם נתנו כסף? לחיילים שצריכים אפודים, כובעים. אחד פגשתי אותו בקסקו. הוא קונה בוץ לחיילים. אני אומר לו, מי צריך את הבוץ לחיילים? יש להם. אני רוצה להרגיש שנתתי משהו פיזי. פוגשתי בשדה תעופה מישהו. יש לו דאפלבג. אתה מוכן לקחת לי את הדאפלבג? זה המזוודות הרכות האלה. ואז אני שואל אותו, מה יש פה? אז הוא אומר לי שיש שם 30 night vision goggles. זה משקפות לראיית לילה. אני שואל אותו, לאיפה להביא את זה? מי צריך את זה? הוא אומר שיש איזו כיתת כוננות שצריכה את התרומה הזו ותתתתה. ולעומת זאת, שאתה הולך ומנסה להטרים כסף לנושא של בריאות הנפש, אנשים לא מבינים, זה לא מוחשי, זה לא משקפת, הוא לא מרגיש שהוא נתן משהו. ובמדינת ישראל אותו דבר. במדינת ישראל הרפואה, הדבר הראשון שתורמים לו למה זה? סרטן. דבר שני מה? לב. אנשים נותנים המון משאבים, וגם דרך אגב ועדת סל תרופות, ועוד כל מיני, תמיד ייתנו הרבה יותר כסף למשהו שהוא טאצ'י, שהוא נראה, שהוא מצטלם, סליחה על הביטוי, אבל שהוא מצטלם, כי תמיד לראות ילד חולה סרטן, בלי שיער, עם עיניים כאלה גדולות, מתחנן על חייו, זה יותר טאצ'י מילד שנמצא בתוך כלוב, והוא בית חולים לחולי נפש לילדים.
זה גם כלוב פנימי הרבה פעמים.
הוציאה ממסגר נפשי.
אתה יודע, כשאנחנו חוזרים רגע למקרא, יש לנו למשל אנשים שהם מראי נפש, כמו חנה, שהופכת להיות מראת נפש, כי היא לא מצליחה להביא ילדים. וכשאתה קורא למשל לתהילים, אתה רואה ספר שלם של מזמורי תהילים, שיש בהם משהו תרפויטי לדעתך?
ברור.
מה תרפויטי בתהילים?
תעמדי בכותל, יום-יום, 365 יום בשנה. אנשים נכנסים שבורי לב לכותל המערבי, קוראים ספר תהילים ויוצאים עם תקווה, יוצאים עם אור, יוצאים עם הופ.
מה, רק מהקריאה של הספר?
בוודאי.
למה? מה בספר למשל?
בספר תהילים כתוב שכשדוד המלך כתב את כל מזמורי התהילים, הוא כיוון בכוונות שאנחנו לא יכולים להבין מהם, אבל כוונות מאוד קדושות, את כל צרות עם ישראל שיהיו עד סוף כל הדורות. וממילא קריאת תהילים, זה הדבר שיכול להושיע מכל צרה. עכשיו תראי מה שקורה למשל בכל העולם היהודי. אנחנו אחרי כל תפילה שלוש פעמים ביום, כולל בשבת, אומרים שתי מזמורי תהילים. מדובר על מיליוני יהודים בעולם, שקוראים תהילים ואחרי זה אומרים אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, וכולי. כלומר, לתהילים יש כוח עצום. ואת יודעת כמה נשים שאינן דתיות, וכמה גברים שאינם דתיים, קוראים תהילים בקביעות?
אחד הדברים המסוכנים מהבחינה הזאת של מה שאתה מדבר, של לחפש משמעות וכולי, שהרבה אנשים דווקא אחרי המלחמה הזו, כמו שאמרתי קודם לכן, מתרחקים מהדת. אני כל הזמן שומעת השאלה, אבל איפה היה אלוהים? בגלל שאנשים יודעים שאני עוסקת ביהדות וכולי, לא בסדר גודל שלך, אבל קצת מתעניינת. איפה היה אלוהים בשבעה באוקטובר?
איפה שהוא היה בשואה?
איפה היה אלוהים בשבעה באוקטובר? הנה ההוכחה לזה שאין אלוהים.
לא, אבל תביני, אין... תראי, יש סתירה פנימית בשאלה. שאת שואלת איפה הוא היה, אם הוא לא קיים, אז אי אפשר לשאול איפה הוא היה. אתה לא יכול לשאול על דבר שלא קיים איפה הוא, כי הוא לא קיים. זה העדר. ברגע שאתה בא ואומר, אני לא מאמין בו ואני כועס עליו, אתה אומר משפט שאולי הוא כמו חתול שחור בצבע לבן. אין דבר כזה. שאתה שואל איפה אלוקים היה בשבעה באוקטובר, once אתה אומר הוא קיים. עכשיו תתחיל לחוס עליו.
לך יש תשובה לשאלה הזו?
ברור.
אם אני שואלת אותך איפה היה אלוהים בשבעה באוקטובר, מה תגיד לי?
אני אומר לך איפה שהוא היה בשואה. ואיפה שהוא היה בכל הגלויות שלנו. וזה בדיוק חיפוש המשמעות, שאם אני אחיה בלי משמעות, אני מבטיח לך, שמי שחי בלי אמונה ובלי תשובה, חייו קשים לאין ארוך. כי לכס שלו גם אין מה שירפא את הכס שלו. ובשלבי האובדן, אחרי ההכחשה, הוא נשאר בשלב של מסע ומתן וכעס, ולעולם לא מגיע להשלמה. כי אין סיבה, כי הוא פשוט אכזרי, הוא רשע, הוא רצה לרצוח לי את הילד שלי. וזה דבר שאתה חי עם כעס שאין לו תשובה, ואתה אוכל את עצמך מבפנים. ולכן האמונה היא הפתרון. וכשאת אומרת לי את זה בפעם השנייה בריאיון הזה, שאת מכירה הרבה אנשים שהתרחקו,
כן.
אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהיו מאוד רחוקים והתקרבו, או לפחות אוחזים בשלב השאלות. אתה יודע מה? אני כבר מסתפק. אני כבר שואל איפה הוא היה בשבעה באוקטובר.
ואני גם רוצה להדגיש פה שכשאתה מדבר על אמונה, זה לא מחייב חזרה בתשובה וכל התהליכים האלה.
לגמרי לא.
אתה בעצם מדבר על אמונה כדרך של ריפוי, ככלי של ריפוי.
לגמרי. אני מדבר על האמונה של ויקטור פרנקל, של אדם מחפש משמעות, של למצוא סיבה למה זה קרה לי.
אתה אומר, אם יורשה לי בכבוד, תקן אותי אם אני טועה, אתה אומר, אתם יודעים מה, אל תגידו ישר אלוהים, אם קשה לכם אמונה אלוהים, כי אתם אנשים חילוניים לגמרי.
לגמרי.
תדברו על משמעות.
תדברו על משמעות. תתחילו להבין שיש אדון לבירה, שיש סיבה ויש מסובב. כי אם אין סיבה ומסובב, למה אותם 375 נערים ונערות שנרצחו על קידוש השם, דווקא הם נרצחו? למה דווקא אלו חזרו מהשבי ולא אחרים?
למה אלוהים מסתיר את פניו? למה הוא הסתיר את פניו בשואה? למה הוא הסתיר את פניו? הרי שם הוא היה בהסתר פנים. הסתיר את פניו בשואה, הוא אף לא נעלם, נכון? הוא פשוט מסתיר את פניו. בשואה, בשבעה באוקטובר, בפוגרומים, במלחמות, למה הוא מסתיר את פניו?
משה שאל את השאלה שאת שואלת. משה רבינו מבקש לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תוכל לראות פניי. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר לראות את הפנים של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה בכל המסע ומתן הזה, או הדו-שיח בין אלוקים למשה? משה שואל את השאלה שאת שואלת, אני רוצה להבין את הדברים, למה הם קורים. תראה לי בבקשה עד סוף כל הדורות, למה אתה תביא שואה? מה המשמעות של זה? למה לעשות את השביעי באוקטובר? למה לעשות גלויות?
למה ילדים קטנים מתים?
וכל מה שאנחנו רואים ולא מבינים, למה זה קורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תבין את הכל, ותדע הכל מראש, אתה תקבל את זה ולא תוכל לחיות בחיים של אמונה, כי אתה תחיה בחיים של ידיעה, כי הדברים יהיו לך ברורים, אתה תבין אותם, כי סיפרתי לך עליהם. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי, אתה תראה רק מה שכבר קרה, תנסה להבין. ופניי לא יראו, כי לא יראני אדם וחי. אם בן אדם יודע הכל, וכמה זה טוב לו, הוא לא שואל, אין לו בכלל ניסיון של אמונה, ואין לו סיבה לחיות פה, כי אנחנו חיים פה בעיקר בשביל להאמין בקדוש ברוך הוא.
או להאמין פה, בוא נדבר רגע גם לחילונים גמורים, שקשה להם המונח הזה להאמין בקדוש ברוך הוא, אתה יכול לומר גם להם משהו?
כן, בדיוק מה שאני אמרתי. כי תביני, אין חילוני וחרדי. אנחנו אומה יהודית. הנשמה של האדם החילוני והנשמה של האדם החרדי זה אותה נשמה. הוא קם בבוקר ואומר, או לא אומר, אבל צריך להגיד, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. צריך להבין, זה אחד הדברים שאני חושב שהעולם החילוני טועה בהסתכלות על העולם החרדי. אני מסתכל על כל אדם חילוני. כיהלום, זה שהוא לא מקיים תורה ומצוות, זה עצוב לי. אבל מבחינת נשמה, אני אגיד לך את זה עוד יותר קשה. אם חלילה יש אדם חרדי רב גדול, ואדם אתאיסט שלא מאמין באף אחד, שניהם יהודים, והגוי שיבוא להרוג יהרוג את שניהם כי הם יהודים. ולכן מבחינתי השאלות האלה, הן שאלות שמאוד קשות לי להקל אותן, כי אני, כולם אחים שלי, זה לא חשוב אם הוא מאמין או לא. ומה שמרפא אותי בהבנת הסבל שלי, של האומה שלי, זה מה שירפא אותו. כי אם הוא לא ימצא משמעות, הוא ימשיך לחיות עם הכאב, ואין לו מה שירפא לו את הכאב הזה. אני מציע לו את הכדור שמרפא לו את הכאב.
כן. פה נכנס סוגריים גדולים, וצריך להגיד שהרבה אנשים אפילו לא מוכנים לגעת או לנסות את הדבר שאתה אומר עליו, אם כי הם רואים מה קורה בשדה הפוליטי, או אם הם רואים את ענייני הגיוס לצבא, והרבה מאוד מחלוקות, לא ניכנס לזה עכשיו. יש הרבה אנשים שלא מוכנים אפילו לגעת בקצה קצה של היהדות או של האמונה, מכל מיני מסכים אחרים במציאות, שמסתירים מהם את האמונה כפי שאתה מדבר עליה. אבל באמת לא ניכנס, כי מה שרציתי לשאול אותך לסיום, אמרת, אני ממליץ לכולם לאמץ ילדה עם תסמונת דאון, כי אין אושר גדול מזה. אתה יכול לספר לי למה?
תשמעי, קודם כל הם ילדים של אהבה. זה ילדים שיודעים לקבל אהבה ולתת ולהחזיר אהבה בצורה לא רגילה. דבר שני, אם אנחנו הולכים רגע מקורות ורוחני, מדובר בנשמות הגבוהות ביותר שירדו לעולם עם דעה חסרה, הם לא יכולים וגם לא חייבים לקיים מצוות, הם באו לעולם כנראה לתקן איזשהו משהו שאנחנו לא מבינים בו, אבל מדובר בנשמות מאוד גבוהות. חוץ מזה, התחושה הפנימית של 24/7, שאתה מגדל ילד שהוא לא נולד לך, הוא לא שלך, היית יכול לבחור לא לעשות את זה, ואתה עושה את זה, זה 24 שעות נתינה. אני אומר לך באופן אישי, כשקיבלנו אותה, אז השלישייה היו בני משהו כמו 11, השלישייה שלנו, שלישיית בנים. וכשהעובדת סוציאלית הגיעה, הרי כל משפחת אומנה מגיעה עובדת סוציאלית, וככה בודקת עם כל האחים, איך תקבל את זה וכו' וכו'. אז היו כאלה שככה לא ידעו איך לאכול את זה. אז ילדה, תסמונת דאון, שהם מכירים, זה בגיל יותר מבוגר, אז יש גם טיפה פחד. פה הייתה תינוקת קטנה, כזאת צפלונת, 2.5 קילו, עם לב שבור שכל רגע פרפר.
שננטשה בבית החולים כבר.
כן. אבל במשפחה שלי זה עשה מהפך. זה עשה מהפך אצל כל הילדים. אני בטוח שהילדים שלי גם יאמצו ילדים אחרי זה. כי לא יודע, אין איך להסביר את זה. תשמעי, אולי את רואה את האור בעיניים שלי שאני מדבר עליה.
אני רואה את האור בעיניים שלך לכל אורך השיחה. מה שאומר שנתינה נותנת המון לנפש האדם.
אין
כי אתה כל הזמן עסוק בנתינה.
כן, אבל בהקשר הזה, זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא לא רגיל. וזה לא קל. אני יכול לומר לך שבאחד השנים, ליל הסדר, סוף סוף זכיתי שההורים שלי, שהם כבר אנשים מבוגרים, זה היה התורנות שהם באים אליי, ליל סדר, היא מאבדת נשימה, וצריכים לנסוע יותר לבית חולים. את מבינה ששולחן ליל הסדר כבר לא אותו דבר, אוקיי? ואחרי זה היינו מאושפזים איתה כל חול המועד. זאת אומרת, מה שנקרא, כל חג הפסח היינו איתה בתל השומר עם סיטורציות נמוכות ומשפים וכו' וכו' וכו'. זה לא קל. אבל אתה מרגיש שאתה מייעד את החיים שלך למשהו נעלה. אני לא אגואיסט, אני לא חי את החיים שלי בשביל לאכול ולישון ולאכול ולישון ולעשות כסף. אני חי חיים בשביל לתת, בשביל להחזיר, ואין סיפוק ואושר יותר גדול מזה.
הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, תודה רבה.
תודה לך, ושנמשיך לעשות דברים טובים, ותמיד להקריב ולתת, ושכל השנאת חינם והפוליטיקה, שתצא מהחיים שלנו, שנהיה עסוקים רק בנתינה. אמן. ורק באהבה.
אמן. תודה רבה לך, הרב מונק.
תודה.